אחרי אלפי שאלות בעניין ההשקעות, היכן להשקיע ומהיכן לברוח, אנחנו כעת עם אבנר סטפאק מבעלי בית ההשקעות הגדול בישראל מיטב, שנוסד על ידי אביו, ואתה גם שימשת כמנכ״ל במשך תקופה. שלום אבנר.
נכון מאוד, שלום, שלום איציה, תודה רבה על הרעיון הזה.
תודה שאתה הסכמת להתארח כאן. בקו הזה אנו בדרך כלל לא מעלים אנשים מחוץ למגזר באופן טבעי, אלא אלה שיותר חיים את אורך הציבור. במקרה הזה אתה מאוד מהר התגייסת לפורום להגנת הצרכן החרדי, וזה מאוד ריגש אותי שפתאום אמרת אני בפנים, והחלטת לתרום ידע וקשרים למניעת עושק מחד, ומצד שני גם לגרום שהציבור ישקיע בצורה נכונה יותר בדברים שמתאימים, והופתענו לשמוע שאתה ממליץ בחום גם על בתי השקעות שאין לך קשר איתם.
אז קודם כל תודה לך על הפורום הזה, אני חושב שבנית קבוצה לתפארת שעושה עבודה מאוד מאוד חשובה. אני רק חודשיים מסתובב ככה בעומק הציבור החרדי בבני ברק רגע, ובהמשך בעוד מקומות, ואני כבר רואה את כל הדברים שמצריכים התייחסות, ואני חושב שטוב מאוד שאתה עושה אותה.
תודה גם על המשוב וגם על תרומתך לעניין. ההיכרות שלך במגזר החרדי במילה?
התחילה מעבר לאזרח כללי במדינה, שכמובן מכיר מרחוק יותר, אבל לפני קצת יותר מעשור רכשנו בית השקעות, מיטב רכשה את עילת שואם, זה היה בית השקעות שהתמחה בציבור החרדי, גם מבחינת הלקוחות, גם מבחינת קשרות המוצרים, התמנו אותה בתוך מיטב, ומשם התקדמנו הלאה. יש, כמובן יש לנו סטטיסטית מתוך 1,700,000 לקוחות, אני לא מסמן לקוחות מאיזה מוצאים, אבל אני בטוח שיש הרבה מאוד חרדים בתוכם. אבל לפני כחודשיים יצאתי למסע שהוא התחיל בעיניי סוג של שליחות חברתית, אני לא מתבייש לומר, של קירוב גם המגזרים, ובעיקר פחות ממקום עסקי, אני לא מסתובב בבני ברק במטרה לקושש לקוחות. ראיתי שיש הרבה מאוד בעיות של נקרא זה בורות פיננסית, וזה פועל לשני הכיוונים, גם נופלים פעם אחר פעם בהונאות ונוכלויות במקומות שאסור להשקיע, ומצד שני, נעים מהשקעות הנכונות באמת לאורך זמן, מאחר ופשוט אנשים לא מספיק חשופים לידע ולמידע החשוב לגבי איזה השקעות כן לבצע, במטרה בסוף להגדיל את ההון לכל הצרכים שאנחנו כבר מכירים, של חיתון ילדים ודירות וכו', וזה חלק מהעניין.
אתה זומנת למסור סדרת הרצאות בבני ברק. מה הוביל אותך משם שזעזע אותך והחלטת כל כך מהר להצטרף לפורום ולשיחה שלנו כעת?
תשמע, זה מקבץ הסיפורים אישיים מזעזעים, שאנשים חושפים בפניי כל מיני השקעות ונוכלויות שהם נפלו איתם. כמו לדוגמה, אברך שמספר לי איך הוריו השקיעו כמעט כל כספם, ויש להם לא מעט, היה להם שם כ1.5 מיליון שקלים, איבדו כמעט את הכל, הם הצילו בערך 20% מהסכום. וכשאני שומע את הסיפור, במה הם השקיעו, אצל מי הם השקיעו, שזה הכתובת, איך אומרים, על הקיר עם אורות עזרה אדומים, אותו נוכל עוד מעז בחוצפתו לפגוש אותם שבוע שעבר ולהציע השקעה נוספת. לא מספיק הוא עקץ אותם עד עכשיו, והם עוד בתמימותם חושבים שהם יראו את הכסף חזרה, ואחרי ניתוח קצר של ההשקעה שלהם אני מבין בצער שהם לא הולכים, ואני צריך לבשר להם את הבשורה המרה ככה בעדינות. וכמו הסיפור האנושי הספציפי הזה, שמעתי אין סוף סיפורים דומים מקרקעות חקלאיות עד סטפים ו... כל מיני סיפורי מעשיות על תרופת הפלא, ובאמת אני מבין את הרצון ואת הצורך לייצר הון גדול בתקופה שיחסית קצרה, כי באמת משימות החיתון והדיור הם באמת בראש מעייני הציבור, אבל בסוף, לצערי, אנשים עושים טעויות, ובאופן מאוד ייחודי לציבור החרדי, זה לא שחסרים נוכלים ועוקצים בציבור הכללי, אבל ההבדל הוא, שכשאתה נחשף נניח לתחקיר ועודות נוכל כזו או אחר, והציבור החילוני הוא בדרך כלל, הציבור הכללי הוא בדרך כלל יתקשה לעקוץ מחדש אחרי שהוא כבר נחשף ככה ברבים. לצערי, נוכחתי שבציבור החרדי אדם יכול לעקוץ אנשים בבני ברק, לעבור לצפת, לעקוץ שם, לעבור לירושלים, לעקוץ שם, לפעמים מחליף את השם, אבל כאילו המידע לא עובר מספיק טוב בצינורות, ואני חושב שלך יש שליחות חשובה ולעשות את כל ה... ידוע של כל האירועים האלה, וזה פשוט הרגיש לי שכמו שאמרתי, אנשים נופלים פעם אחר פעם, לצערים גם נופלים בסכומים מאוד משמעותיים, אנשים לא משקיעים 2% מכספם הפנוי באיזושהי קרקע חקלאית, ואז אתה אומר, לא נורא, הפסידו את הכסף, לא קרה שם. אלא כן. לצערי לוקחים חלק מהותי מהחסכונות להשקעות מפוקפקות.
כן, הכנסת בהבלעה מילה שלא לוקחים 2%. זאת אומרת, אם חברת מיטב, שהיא חברת ענק שמנהלת 285 מיליארד שקלים, שזה סכום אדיר. כשהם מחליטים לשים אפילו 100 מיליון שקל במיזם כלשהו, אם קורה משהו הם אפילו לא מרגישים את זה. כמובן שהם יודעים טוב איך לסנן את זה, ותכף נגיע גם לזה. איפה תרצה לשים תמרורי אזהרה? מאיפה לברוח? נחשפים לקמפיינים בעיתונים, בשלטי חוצות, והם שמים שם את הכסף, ואתה אומר, תברח משם. על איזה דברים?
תראה, יש שלושה דברים נפוצים בציבור החרדי, שאני ממש חש צורך אז להזהיר מפניהם. שלוש השקעות שברוב המכריע של המקרים ייגמרו פשוט להפסד של רוב או אפילו כל הכסף. הראשון זה קרקעות חקלאיות, השני זה סטארט-אפים, והשלישי זה מניות בכל מיני חברות פרטיות שהן לאו דווקא סטארט-אפ.
מעולה. שלושה נושאים. נתחיל עם הקרקעות החקלאיות המשווקות לכ-1,200 משקיעים חרדים מדי שנה. למה לא?
זה מאוד מפתה. שוק הנדלן בישראל, אנחנו יודעים את זה, מחירי הדיור בשיא כל הזמנים, אפילו אפשר להגדיר אותם כבועה, והם עולים ועולים כבר 20 שנה ברציפות, ואז אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, אני כסף לקנות דירה, אז בוא לפחות נשרן את הקרקע, ומתפתים לכל מיני מודעות נחלוליות. שמציעות להם קרקעות חקלאיות עם הבטחות תשואה כאלה ואחרות, או רמיזות לתשואה של בואו תעשו מאות אחוזים של רווחים, ואוטוטו זה יופשר, ואוטוטו יהיה מגדל על הקרקע שרכשתם. אתם קונים את זה בדרך כלל, לא רוצה להכליל ב-100%, אבל אחוז גדול מהאנשים שמוכרים זה פשוט נוכלים ושרלטנים, רואים את זה בצורות השיווק הערמומיות שלהם, לחץ רגשי על הרכישה, אלה קרקעות שבמקרה הטוב לא תקבלו מהם אגורה, כן, לאורך חיים, זה השקעה לא נזילה, אין שכירות, אני אומר את זה כמי שבעצמו מחזיק במשק חקלאי בשדה ורבורג, אין הכנסות משכירות, יש שם ארוגות של בטטות, ועוד 30 שנה או שיהיה לכם שם חלקת קבר, יש יותר סיכוי שתקנו שם מאשר שיהיה לכם שם בניין על הקרקע הזו. מראש נמכרות במחירים מפולפלים מאוד, זאת אומרת, זה לא מחירי שוק אפילו, קונים 20 דונם מאיזשהו אדם פרטי או חקלאי, אותם מתווכים שמשווקים, החברות שמשווקות הקרקעות החקלאיות, מקפיצים את המחיר לפעמים פי 2, 3, 4 ממחיר השוק, מחלקים את אותה קרקע לחתיכות קטנות של 100-130 מטר ולכאורה, ומוכרים לכם את זה באמת במחירים מופרכים, עם הבטחות שיווקיות שאין קשר בינן למציאות, וברוב המקרים זה נגמר במפח נפש, בתי המשפט בישראל מלאים בתביעות בנושא הקרקעות החקלאיות, ולצערי יש מעט מאוד אנשים שהרוויחו מזה כסף. מי שכן עושה כסף בקרקעות חקלאיות, זה כמובן בעלי הקרקעות ההיסטוריים שהם מכרו לאותם נוכלים, או שמוכרים ישירות לקבלנים הגדולים מישראל. תשאלו את עצמכם, מדוע בכלל מציעים לכם אותה קרקע חקלאית בפתח תקווה, או לא חשוב, בבנימינה, או בגדרה, פרדס חנה וכו'. למה הם צריכים אתכם, המשקיע הקטן שיכול לשים 100-200 אלף שקל בקרקע, כשהוא יכול ללכת לקבלן מבוסס, שיודע להעביר את הקרקע הזו, לעשות את כל התוכניות בנייה, לקבל 20 וכו'. למה שלא ילך לשיכון ובינוי, אפריקה ישראל? למה הוא צריך ללכת לזה, משקיע קטן? אותה סיבה שהוא כבר יודע שהקרקע סיכויי ההפשרה שלה והרווח הכלכלי ממנה הם מפסיעים.
תחום הקרקעות, אם כן, אם אני רוצה שבן אדם ידע איך כן לבחון את זה, אז צריך להביא איזושהי סדרה שתסביר מה הכללים כן לבחון את זה?
אני רוצה להיות קצת יותר בוטה ברשותך, אני אגיד לך בכנות, הרבה פעמים אומרים אל תשפוך את התינוק עם המים, במקרה הזה אין כמעט תינוק ויש הרבה מאוד מים אחורים, ולכן בעיניי שומר נפשו ירחק מהתחום. זה נכון שהיום יש שמאים ודורשים מאותם משווקים להביא תקן של 22 שאיזשהו שמאי שנותן לכם איזה גוש פנקה לכאורה לשווי, אבל בסופו של דבר 90% אם לא יותר מההשקעות המפוקפקות האלה ייגמרו בהפסד ניכר של כסף. זה לא רק ההפסד של הקרן שהשקעתם, זה גם כמובן אובדן התשואה אלטרנטיבית מההשקעות כן טובות שהייתם עושים עם אותו כסף, שלא קיבלתם כל אותם שנים שההשקעה שלכם הייתה קבורה בקרקע. ולכן בשביל כמה אחוזים נמוכים של סיכוי שאולי תרוויחו, ומעל 90% שכנראה תפסידו, אני אומר, עזבו, יש מספיק דברים טובים, עוד נדבר על זה אולי באחד הפרקים העתידיים, יש מספיק מקומות כן להשקיע את הכסף, לא צריך להשקיע בקרקע חקלאית, בטח אדם ש... שוב, אם מדובר במשקיע קשיר, כלומר אדם עשיר עם עשרות מיליונים או מעל 10 מיליון שקל, והוא רוצה קצת להשקיע חלק קטן מקרקעות חקלאיות, אפשר להבין את זה. גם יש לו יותר סיכוי להרוויח מזה, כי הוא בכל זאת יותר מקושר, מחובר וכו'. אבל על הרוב המכריע של הציבור, אין שום סיבה בכלל להתקרב לקרקעות חקלאיות. אני בכלל לא בעד שתעשה סדרה בנושא, כי זה אולי עוד ייתן חלילה לגיטימציה, לענף שהוא ברובו המכריע הונאות לצערי.
אני מסכים איתך ב-100%, ולכן כל מאזין שעכשיו התלבט אם לשים 100 או 200 או 300 אלף שקל שם, בינתיים הניח שם איקס גדול. אז הוא באופן טבעי עובר, יאללה בוא נשים את הכסף, בסטארט-אפ שיכול להכניס לו כסף קל. זה נמשיך בשיחה הבאה, לפני שנעבור להשקעות כדאיות. תודה רבה לך, אבנר.
תודה לך, ואני מחכה לפרק הבא, כי באמת לא פחות חשוב להתעסק במה כן להשקיע, ולא רק כמובן בלתת עזרות לציבור ממה להימנע.
בהחלט, שיהיה בסייעתא דשמיא לכולנו, אבנר, תודה.
תודה לך.